טוב, שלום לכולם. אנחנו בספר דרך השם, פרק ראשון, עוסק בבורא יתברך שמו. אנחנו בחלק, פסקה ב', אולי נקרא גם את א', ככה רק שיהיה על הסדר, אבל בעיקרון אנחנו בב', התחלנו כבר את ב'. כל איש מישראל צריך שיאמין וידע שיש שם מצוי ראשון, ברוך תהיה מכל העמים, קדמון ונצחי, והוא שימציא וממציא כל מה שנמצא במציאות, והוא האלוה ברוך הוא. עוד, צריך שידע שהמצוי הזה יתברך שמו אין אמיתת מציאותו מושגת לזולתו כלל. ורק זה נודע בו שהוא מצוי שלם בכל מיני שלמות, ולא נודע בו חיסרון כלל. תשימו לב, הרמח"ל, התחלנו לדבר על זה פעם שעברה, הרמח"ל הוא ממקד אותנו כמו שעושים הרבה מקובלים, או בכלל גם הרמב"ם עושה את זה בהרבה ספרי אמונה. אנחנו לא משיגים את הבורא, הדבר היחידי שאנחנו יכולים להגיד עליו שהוא מצוי, הדבר היחידי שאנחנו משיגים, כל מה שנאמר עליו אחרת זה על דרך השלילה. זאת אומרת, אם נאמר עליו נגיד שהוא רחום, הכוונה שאין בו ממידת האכזריות, ככה הרמב"ם מבאר במורה נבוכים, גם ב... מה? האדם? האדם יכול להיות אכזרי, אבל הבורא, אנחנו נגדיר אותו, אם אנחנו מגדירים אותו באופן חיובי, אז זה הכוונה מניעת החיסרון. ככה מסביר הרמב"ם במורה נבוכים. נגיד אם אתה אומר עליו שהוא חי, מלך חי וקיים, הרי אתה מבין שאדם הוא חי 120 שנה, והשם יתברך, הוא לא חי כמו שאנחנו חיים, ברור? זה לא דבר שיש לו קצבה וקץ, נכון? או התחלה וסוף, אלא זה מהות אחרת של חיים. אלא, אז למה אתה אומר עליו שהוא מלך חי וקיים? חי, הכוונה אומר רמב״ם, שהוא לא מת, שאין בו שום חיסרון, שום פחיתות. אבל להגדיר את החיים שלו, זה דבר שהוא... אנחנו גם אומרים שהוא שלם בכל מיני שלמות. אנחנו כן אומרים. אנחנו שוללים ממנו כל חיסרון. ההגדרות החיוביות הן בעצם מניעת כל חיסרון. אבל זה שאנחנו אומרים עליו שהוא מצוי, זה הגדרה חיובית, זה כן. אנחנו יכולים עליו גם להגיד עליו שהוא טוב. זה הגדרה חיובית, בסדר? עצמית, בסדר. יש, אבל ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. למה אי אפשר להגדיר אותו בתכונה חיובית? אנחנו מגדירים אותו רחום וחנון וכולי, אבל באופן כזה שזה אנחנו לא משיגים באמת את מידת רחמנותו או את מידת חסדו. אתה אומר שהוא חסיד, אבל אתה לא משיג את כל חסדיו. אין לנו יכולת להשיג את כל חסדיו. אתה אומר חסיד, הכוונה שאין בו צרות עין נגיד או וכולי, כל פחיתות אתה מונע ממנו. אבל הגדרה חיובית היא תמיד תישאר חלקית. אתה אומר הוא עושה חסד, אני משיג את מידת החסד שלו, אתה משיג את מידת החסד שלו, זה נכון, אבל באופן חלקי. כשתגדל תבין יותר, ככל שאתה תעמיק יותר בתורה תבין יותר את מידת החסד שלו, ככל שאתה תעשה יותר חסד אתה גם תשיג את מידת החסד שלו. כי מבשרי חזה אלוקה, כתוב בספר איוב, מסביר הרב קוק בשמונה קבצים, שאדם ככל שהוא מניק את עצמו במידה מסוימת גם הוא רואה בהתאמה את מידת השם באופן הזה, כן? אבל להגיד שאנחנו משיגים את כל מידת החסד שלו, זה בלתי אפשרי. וזה נכון לגבי כל מידה. כלומר, כל מידה של התגלותו, היא תמיד, אם היא בהגדרה חיובית, הכוונה, מה שאנחנו משיגים, אנחנו משיגים כמובן דברים חיוביים, אבל חלקיים. בסדר? לכן, ההגדרות השליליות, הן יותר מדויקות. ככה רמב"ם מסביר, שההגדרות השליליות, הוא אומר הרמב"ם ככה, במורה נבוכים חלק א' פרק נ"ח, הוא אומר, דע כי תיאור השם יתהדר ויתרומם בשלילות, כלומר באופן שלילי, הוא התיאור הנכון. לא, אין לכם את זה, אין לכם את זה. יש פה איזה ביאור כזה, אז אני לפעמים אקח מפה דברים. כן, דע, מכאן שהרמב"ם הוא היה רוסי, נכון? דע, כי תיאור השם יתהדר ויתרומם, אני חושב צריך להיות פה, או לא, יתהדר מתרומם בשלילות, לא, יתהדר ויתרומם בשלילות, כוונה באופן שלילי, הוא התיאור הנכון. שלא יבואהו מאומה מי הדיוק, ואין בו מגרעת כלפי השם כלל, ולא בשום אופן. אבל בשתיאורו בחיובים, יש בו מן השיתוף והמגרעת. אם אתה מתאר אותו באופן חיובי, זה כבר משותף, משותף ל, לא יודע, אנשים אולי, או מלאכים, כי זה, זה, אז הרב ב, במאמר דעת אלוהים, בעקבי הצון, הוא מסביר מה שאני הסברתי מקודם, שגם שאנחנו מתארים אותו בצורה חיובית, אבל זה תמיד סובייקטיבי וחלקי, ייחוסי. מה שאנחנו משיגים, זה בונה אותנו, כי אנחנו מתדמים אליו. אתה מדבר על מידת חסדו, בסדר, מצוין. זה עושה אותך יותר דומה אליו, וכן גבורתו, וכן כל הדרכים הללו. בסדר? טוב. אז כלל הדבר שהוא מצוי, זה הגדרה חיובית בהחלט, שלם בכל מיני שלמות, ולא נמצא בו חיסרון כלל. טוב. ואולם, דברים אלה ידענום בקבלה מן האבות ומן הנביאים, והשיגום כל ישראל במעמד הר סיני, ועמדו על המיטתם בבירור, ולימדום לבניהם דור אחר דור, כיום הזה, שכן ציוון משה רבנו עליו השלום מפי הגבורה, ותשכח את הדברים אשר ראו עיניך והודעתם לבניך ולבני בניך. אז דיברנו בשיעור קודם, שאנחנו לא משיגים את עצמותו, רק את התגלותו. והתגלותו אנחנו משיגים בצורה סיביוקטיבית יחוסית, או בהגדרה דרך השלילה, ואת עצמותו ממש אנחנו לא משיגים, רק זה שהוא מצוי, זה אנחנו יכולים להגיד, אבל אין לנו שום הגדרה בו. בסדר? אנחנו כן מדברים על התגלותו, כי התגלותו הוא לימד אותנו, זה שייך לכל התורת הסוד ובכלל האמונה וכו'. בסדר? אז עכשיו, מאיפה ההגדרה הזאת? מה זה התפתח בדור מן הדורות? לא, זה אמונת ישראל. הרמח"ל כותב פה דברים מאוד מאוד פשוטים ויסודיים. שזה אמונת ישראל. דבר הזה עברנו מדור לדור, עם ישראל, ועל זה נצטוונו, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ודתם לבניך לבני בניך. זאת אומרת, הגדרות חיוביות הן שייכות לדתות אחרות. וזה נקרא בתורה פסל ותמונה, לגבי עצמותו. זה אנחנו לא מתעסקים, זה ברור לנו שזה מצמצם, מגביל, טעות, חלקי. לא שייך אלינו. בסדר? ברור? דתות אחרות, או עבודות זרות, הם אומרים, כן, אנחנו מכירים אותו. אנחנו מגדירים אותו. שיהיו בריאים. זה טעות חמורה, וזה תוקע אגב את כל החיים. זאת אומרת, ברגע שכבר יש לך קיבעון ביחס אל המושג האלוהי, והוא מצומצם אצלך, גם החיים שלך הם בקיבעון נוראי, זה מידת גאווה שאין כדוגמתה, וזה תוקע את האדם מכל ההתפתחות. כי דווקא אמונת ישראל, שהיא תמיד מרומת את האדם, וכמה שלא תשיג, תמיד יש עוד מה להשיג. וכמה שתשיג, זה רק חלקי. זה רק טיפה, טיפה מן הים. ואין לנו שום מחשבה קונקרטית לנוח עליה, כשאנחנו מדברים על ריבונו של עולם. אנחנו לא מגדירים אותו. זה שייך לילדים קטנים, כן, שהם חושבים שהם מכירים את הקדוש ברוך הוא. או לעבודות זרות. דווקא אמונת ישראל, אמא שכל הזמן תרומם ומרוממת את האדם שאוחז בה בצורה בהירה ועמוקה ונכונה, וכל המושגים הרוחניים הם מסתרגים סביב היסוד האמיתי הזה, וכל התורה וכו'. וכשאתה כבר מגדיר ומקבע, אז גם כל החיים הם נתקעים. בסדר? כשאנחנו רואים את זה, לצערנו, דתות שקמו על בסיס של חיקוי של היהדות, הן מגדירות, אפילו שיגידו שהם לא אליליים, נניח שאין להם פסלים, אומר הרב קוק, באסלאם, הוא אומר, אין בין המוסלמניות ובין האליליות חיץ הגיוני. כלומר, גם הם מגדירים. ושהנוצרים מגדירים את ריבונו של עולם בתור מידת האהבה, שביהדות זה רק אחת ממידות התגלותו, המוסלמים עושים את זה עם מידת הגבורה והחוכמה. מגדירים. לכן יש אצלהם גם קיבעון לא נורמלי. ברור? בסדר? זה אחת ממידות התגלותו. חז ושלום לייחס... זה לא עצמותו. את עצמותו אין לך שום השגה, שום כלום. שום ממש. בסדר? זהו. זה נקודה מאוד חשובה. פעם אספר לך סיפור. פעם ישבתי בכיתת אמונה ודיברתי גם על נושאים דומים לזה. אני חושב שלימדתי מאמר צימון ליל חי או משהו דומה לזה. אז שאל אותי אדם עם זקן ארוך כזה, זה אולי יכול להיות אבא שלי בגיל, אני לא יודע, אולי יותר אפילו. אז הוא אמר לי, תגיד מה, אז אמרתי, אפילו הספירות זה לא עצמותו. אז הוא אמר לי, מה, הספירות זה לא עצמותו? אמרתי, לא, זה מה שאני אמרתי. אז אמר, אז למה לא מלמדים את זה? אז אני אמרתי, הנה, אני מלמד. זאת אומרת, הוא חי כבר הרבה שנים, לא יודע, 60, 70 שנה, אני לא יודע כמה. בטעות תיאולוגית נוראית, נוראית. בסדר? המקובלים הם מרחיקים, מרחיקים, מרחיקים. שעה זה מרחיקים. אין לך שום, ראיתי לאחרונה. זה אומר לך, כבר תדע לך, בעולם האצילות אין לנו שום השגה. זה שם כבר הכל אחדות פשוט, אין שום השגה. וגם עולם האצילות. זה בהרבה ספרים, בספר נפש החיים למשל. שמעת אבל עכשיו, עולם האצילות כבר אין לנו שום השגה, זה אלוקות גמור. טוב, שר כוח. וגם זה רק טיפה מן הים, מעולם שלמעלה מזה. בכלל כבר לא מדברים עליו, מעט מדברים עליו, רק בתורת הסוד הפנימית, באריזה, בזוהר. אז מדברים על העולם הזה, אבל לא מזכירים בכלל. נקרא אדם קדמון. וגם זה רק טיפה מן... שם זה אלא עולה אלא מעולם האצילות. וגם אדם קדמון. זה יש... אני לא ארבב אתכם יותר מדי. הבנתם? גם זה מצומצם, הם קוראים לזה, מן הקו. לא משנה. וגם הקו, זה צמצום עצום לעולם, לעומת אורן סוף. וגם אורן סוף זה לא עצמותו. הבנתם? זאת כמה שלא נדבר, אין לו שום השגה ושום דבר. כן, שאתה אומר אור אינסוף, או האינסוף, האינסוף ברוך הוא, זה ביטוי לכך שככה מובא בספר לשם שבו ואחלמה. שגם הביטוי אינסוף זה לא מדבר על עצמותו. זה מדבר על זה שאינסוף להשגתנו במציאות הזאת, וכמה שלא תשיג לו זה כלום, טיפה מן הים, ולא משיגים שום דבר וכו'. זאת אומרת, כמה ביטוי אין סוף, הוא לא מדבר על עצמותו. הבנתם? הקיצור, הבנתם. בסדר? שמה? מה, אין סוף? כן, כן, הוא מתייחס אלינו. אין סוף להשגתנו ב... נכון. גם לנו אין אפשרות לתפוס מה אין סוף. בסדר, מצוין. אז הבנו שלא הבנו. זה חשוב מאוד חשוב, כי פעם הבן שלי, הוא שאל אותי, הוא אמר לי, נכון, אבא, קדוש ברוך הוא בשמיים והוא קופץ מענן לענן? ככה הוא שאל אותי. הוא בן שנתיים וחצי היה אז, בסדר. היום הוא, כן, היום הוא בן 12 כבר. זה ברוך השם. אז ככה ילד תופס, אבל צריך לדעת שיש גם מבוגרים שהם, יש להם משהו אולי קצת יותר משוכלל, אבל קצת יותר משוכלל. אבל עדיין זה גופני, מצמצם, מגשים, גיאוגרפי, באיזו מקום. כל זה הזיות של ילדים, וזה... הילד, אתה לא מאשים אותו. אתה אומר, כשתגדל תבין. ילד הוא תמיד, יש לו את הציור הזה, אבל צריך באיזה שלב לפוצץ את הציורים האלה. בסדר? להבין שאנחנו לא. נכון, הרמב״ם הוא כבר יצא על זה לפני 900 שנה. והוא אמר, כזה שהוא קוראים לו גוף ולא דמות הגוף. והוא מסביר, הולך 60 פרקים ראשונים בערך במורה נבוכים סביב הנקודה הזאת. מסביר לך מה זה חרון אף, מה זה עמדו רגליו על הר הזיתים, מה זה השמיים כיסי והארץ אדום רגלי, מה זה ידו, אני יודע מה, יד השם או יד במקנך, יש כל מיני ביטויים כאלה שהם לא גשמיים. הכל מבטא פעולה, הערה, השגחה, סוג מסוים של התגלות, מידה שהשם חפץ להופיע בה. אבל לא שום דבר שאנחנו משיגים. בסדר? האמת? כן, אני חושב שלא. ראיתי מי שטוען שכן, אבל לא השתכנעתי. מי שטוען שכן, הוא גם איכשהו מוכיח את זה ממורה נבוכים. ראיתי את המורה נבוכים במקום שהוא מצביע ולא השתכנעתי. זאת אני חושב שלא. גם מוכיחים את זה כי לא איראני האדם וחי. אבל אם הוא לא חי, אז אולי כן. לא השתכנעתי. אבל אני לא... בסדר, לא... אני ראיתי פעם ברמחל, הרמחל אומר שלא, שגם אחר המוות לא. בסדר? אז יש לי מקור הפוך. הרמחל בדעת תבונות. אם אני זוכר נכון, זה דעת תבונות. כן, הכוונה. כן, יש עולם הנשמות, יש תחיית המתים. כן. אנחנו
אלף דורות.
כן, כן, כן. אתה יש לך נשמה של חסיד אתה.
יכול להיות שזה ציור
ילדותי,
אני לא יודע, באמת.
לא ציור ילדותי, אתה אומר דברים מאוד עמוקים. אני פה, אנחנו נלך פה בדרך הזאת, שאתה רואה הפרק הבא, זה בתכלית הבריאה. אתה רואה, הפרק הבא, בתכלית הבריאה. זאת אומרת שיש בורא ויש נברא. יש בריאה. בסדר. אוקיי, אוקיי. ואנחנו לא משיגים את השם יתברך, אבל פי שזה נכון שהוא מתגלה בכל, הכל גילוי רצונו, הכל אחדותו הפשוט. כל זה נאמר עליו בספר נפש החיים שזה סתום וגלוי. כזה שהוא סתום וגלוי. את הצד הגלוי, עליו אנחנו לומדים, באופן הזה אנחנו עובדים אותו. שאלות מצוינות, כדי שאני אמצא את זה. כי הרי אתה אומר, הקדוש ברוך הוא את אתר פנוי מיני, נכון? הכל אחדותו הפשוט. נו, אז אולי גם בבית, בשירותים אדם ילמד את תורה. כי הרי אין אתר, מקום פנוי ממנו. אולי גם יוכל דבר אחר, כי גם בו הקדוש ברוך הוא מתגלה. אתם מבינים? אבל אתה רואה שהתורה, שלא, אני מסביר, אני מקבל, אני משמע את השאלה שלך. שאלה עמוקה מאוד, שאלה מאוד עמוקה. היא עמוקה, לכן רבי חיים מוולוז'ין, הוא מקדיש לה הרבה דפים בנפש החיים. שאלה מצוינת. הוא בא ואומר, מצד האמת הפנימית, הכל אחדותו הפשוט. אלא מה? כל התורה היא באה להדריך את האדם לא באופן הזה. היא באה להדריך את האדם מצד גילויו. אנחנו עובדים אותו לא באופן הזה שהוא ממלא כל עלמין, אלא באופן הזה שהוא סובב כל עלמין. ממלא כל עלמין, הכל אחדותו הפשוט. סובב כל עלמין, הכוונה, ארץ ישראל היא מקודשת מכל הארצות, וירושלים יותר, והר הבית עוד יותר, ויש 10 מדרגות של קדושה עד מקום קודש הקודשים, ואנחנו נזהרים לא להיכנס עם טומאה. ברור? להר הבית ולא זה. זאת אומרת, אנחנו לא אומרים, אבל הכל אחדותו הפשוט, אז מה משנה אם אני במקסיקו או בארץ? לא, זה לא נכון. אתה מבין? אסור להתבלבל בזה. או אנחנו, הוא מביא דוגמה שם, שאנחנו לא אוכלים איסורים, או לא לומדים תורה בשירותים. שירותים, אתה אומר, זה מקום שאתה לא מתייחס כאילו מלוא כל הארץ כבודו, נכון? זאת אומרת, אנחנו באופן כללי, אנחנו יודעים את זה באיזה אובנת הדליבה כזאת, אבל אנחנו מנהיגים את עצמנו באופן כזה של, יש מדרגות במציאות, וירושלים היא יותר קדושה משאר המקומות. והיה פעם אחד בישיבת מרכז הרב, שהוא נכנס לשירותים עם רמב״ם. למד רמב״ם בשירות. אז הרב צביטה, או ככה שמעתי סיפור כזה, הוא אמר לו, מה זה, מה אתה עושה? הוא אמר לו, הוא עשה קל וחומר, הוא אמר, הרמב״ם עצמו, הוא עצמו היה נכנס לשירותים? אני נכנס רק עם ספר של הרמב״ם, שזה פחות. קל וחומר. אבל זה קל וחומר של שטות. אז זה קל וחומר של שטות, אבל. זה מחדד את השכל, אבל להלכה אנחנו לא ניכנס. כן.
תחשוב, כאילו הרמב״ם נכנס עם כל הראש הענק, עכשיו הוא נשלוט במחשבות, כן, שלא
ייכנסו לאירורים בזמן שהוא נמצא שם, כן? כן. אתה מבין, כאילו זה... אתה פתאום עם רעיונות, כאילו זה... אני לא מדבר עם הרמב״ם, הוא היה מסכים. הרמב״ם לא היה מסכים שתיכנס עם הספר שלו. אז בכל אופן, כן, בכל אופן, לא, ספר נפש החיים הוא מאוד מחדד את זה, לא לטשטש את המדרגות. אנחנו עובדים את השם באופן כזה שיש מדרגות, כן.
יש את המדרגות האלה, אין ספק בזה, רואים את זה, חשים את זה,
מרגישים את זה,
אין ספק. נדבר על האחר, אוקיי? כאילו כל השליחות הזו נגמרת,
יש הלאה, תמיד יש הלאה, כי אני אגיד לך למה, כי אני אגיד לך אפילו על תחיית המתים, נאמר, אנחנו נלמד את הפרק על תחיית המתים, שיש שם עילוי. עילוי. עילוי מתמיד וחיים חיי נצח, ואפילו הגוף הוא מזדהר מזוהר הנשמה, והוא לא מעכב את התפתחות הרוחנית של האדם, וכו'. זאת אומרת, מה אתה שומע? שאפילו בתחיית המתים, שזה תכלית שכל העבודה של האדם, ומצב של חיי נצח, בלי מחלות, בלי מוות, בלי אכילה, בלי שתייה, אבל בכן יש כל הזמן לאן להתעלות. מה אתה שומע? שיש לאן להתעלות. אפריקים, אז יש להם רעיון רוחני כזה של הכל אחד. אבל זה מביא אותם לטשטוש כזה של המדרגות. שאין הבדל בין יהודי לגוי, אין הבדל בין חיה לאדם, אין הבדל, אנחנו כולנו אחד, אנחנו כולנו... זאת אומרת, הם כאילו, הם מרגישים משהו רוחני מאוד, אבל מעכלים אותו בצורה טמאה מאוד. כן.
אם כולנו זה תיקון של האדם הראשון.
כן.
אני לא צריך להתחיל את זה, ולא תחיל את האדם אחד. כולנו עושים, ממשיכים בתיקון של האדם. למה צריך להחזיר כולנו?
כי האדם הראשון, הוא כלל את כל נשמות האנושות. כי התיקון, זה שאלה טובה, היא קצת התפזרות מהנושא, אבל אני אגיד את זה בקצרה, אנחנו מתקנים למקום יותר גבוה מאדם הראשון. כשאדם הראשון הוא היה בגן עדן, והאנושות כולה, כשהיא תתוקן, היא תחזור לעדן. גן עדן זה יותר חיצוני מעדן. לא, לא, לא יודע, כמספר מה מספר. אני מדבר איתך שהאנושות היא תגיע למצב כזה שלמעלה מהמקום ההתחלתי. כמו, זה נראה כמו צורה של וי. נפילה, ואז עלייה הדרגתית, אבל למקום יותר גבוה. כמו וי של מבחן, לא האות וי. בסדר? למקום יותר גבוה. זה נצרך. הדברים הגדולים לא במקרה קרה. גם לא חטא אדם הראשון. אנחנו נדבר על זה עוד, כי הוא ידבר על זה. אתם נוגעים נושאים מצוינים, בסדר? זה הכל טוב. אבל זה לאט לאט. אמנם, אומר פה עכשיו יסוד חשוב מאוד הרמח"ל, גם מצד החקירה, במופתים הלימודיים, יעמתו כל העניינים האלה, ויוכרח היותם כן. ויוכרח אצלי כתוב. אצלכם יוכח? אה, נכון. נוסחה אחרינה כתוב לי יוכח. יוכח. יש פה שתי נוסחאות. בסדר, אין בעיה. אתה רוצה יוכח? יוכח. הכוונה, העתיקו את הספר הזה בכתב יד, ומצאו הבדלים בין המעתיקים, ואחד כתוב יוכח ואחד יוכח, ושניהם נכונים. זה בסדר, זה שניהם נכונים. זה שניהם יוכרים, כי אם אתה מוכיח משהו, אתה מכריח אותו, בסדר? הוא מוכרח להיות, הרי הוכחת את זה, בסדר? אז זה לא כל כך משנה פה את המשמעות. אמנם מצד החקירה, והמופתים הלימודיים, יעמתו כל העניינים האלה, ויוכח או יוכרח היותם כן, מכוח הנמצאות, ומשיגיהם אשר אנחנו רואים בעינינו, על פי חוכמת הטבע, הנדסה, תכונה, תכונה הכוונה אסטרונומיה, ושאר החוכמות, שמהם תלקחנה הקדמות אמיתיות אשר ייוולד מהם בירור העניינים האמיתיים האלה. ואומנם לא נאריך עתה בזה, אלא נציע הקדמות לאמיתם ונסדר הדברים על בוריים, כפי המסורת שבידינו המפורסם בכל אומתנו. אז מה אומר פה הרמח"ל? הוא אומר, תראה, אני יכול להוכיח לך את כל מה שאמרתי ושאני הולך להגיד, ביחס לבורא יתברך, גם כן במופתים פילוסופיים כאלה, שכליים, מדעיים. אבל אני לא אעשה את זה. אלא, אבל פי שזה אפשרי, אני מסדר את הדברים על פי המסורת שבידינו והמפורסם בכל אומתנו. למשל, איזה ספר הוא כן עוסק בזה? לא, זה גם כן אמונה וידיעה, אבל זה על פי המסורת ולא על פי הקשים הגיוניים או מופתים והוכחות לוגיות. למשל, ספר חובות הלבבות, שער הראשון, שער האיחוד והאמונה, האיחוד והאמונה, הוא עוסק בזה בהוכחות פילוסופיות מסובכות, קשות, מוכיח לך ומכריח לך העניינים שיש בורא ושהוא מצוי ראשון ושזה, הכל אבל על דרך לא המסורת אלא בצורה פילוסופית כזאת. הגר"א אמר לו ללמוד את זה. הוא אמר, ספר חובות הלבבות, תלמד, תתחיל מהשער השני, לא משער האיחוד והאמונה. כן, הוא אמר לא. הוא אמר כי אמונה אנחנו לא מבססים אותה על רגע אני אסביר לך, אנחנו לא מבססים זה, אנחנו לא מבססים את האמונה שלנו על הוכחות, אלא מבססים את האמונה שלנו על הדרך של ספר הכוזרי. ספר הכוזרי הוא בא ואומר לך, תראה, ככה וככה היה, זאת ההתגלות האלוהית. אנחנו מבססים את האמונה שלנו על ההתגלות האלוהית. על מה שקרה לאבותינו. יצאו ממצרים, ואותתו מופתים, קיבלו תורה, ירד להם המן, נקרא להם הים, ועמדו הרבה הרבה נביאים, והשכינה שרתה לתוכם. בוא תראה, זה ההתגלות האלוהית. זו הוכחה שאין אחריה הוכחה. ומה זה תבוא לי מוכחה פילוסופית, יבוא לך פילוסופי יותר מתוחכם, ויוכיח לך אחרת, או יוכיח, או יבקע את זה. אנחנו לא מתעסקים בזה. אנחנו טוב לנו מסורת אבותינו. הוא לא אומר לו ללמוד בכלל הגר"א, את שער האיחוד ואמונה. הוא אומר, תלמד את זה בשלבים יותר מאוחרים. שכבר האמונה שלך תהיה מבוססת על על ההתגלות האלוהית, על האמונה שספר הכוזרי מבאר. בסדר? לכן תשימו לב שאנחנו עומדים פה בישיבה הרבה כוזרי, ולא לומדים שער האיחוד והאמונה בכלל. אנחנו קיבלנו את ההצעה של הגרה. בסדר? אמונה לא מבוססת על הוכחות. הוכחות הן יכולות לחזק את האמונה, יכולות כל מיני דברים, אבל זה לא, לא על זה אנחנו בונים. טוב, ג', עוד צריך שידע. שהמצוי הזה יתברך שמו. אז זה שדיברנו עליו. אמרנו שהרי יש מצוי, רק שם יתברך הוא מצוי, נכון? מצוי הזה, גם מקודם, בבית הוא פתח ככה. המצוי הזה יתברך שמו אין אמיתת מציאותו. כמו הוא מדבר על הבורא יתברך שמו. המצוי הזה יתברך שמו. הנה מציאותו, מציאות מוכרח שאי אפשר להיעדרו כלל. זאת אומרת, יש דברים שאפשר בלעדיהם. כמו מה למשל? כמו אם אדם נפטר. אז המציאות לא תמשיך? תמשיך. אבל זה חיים, זה דבר יקר. בסדר. עוד דבר שאפשר בלעדיו למשל, זה הבריאה כולה. נגיד לא היה עולם. אז לא היה עולם. אבל אי אפשר שלא יהיה בורא. זה בתום מוכרח. הבריאה היא לא מוכרחת. העולם הוא מוכרח. השם יתברך הוא מוכרח. בסדר? הוא המצוי היחידי שמוכרח. וכל שאר הנמצאים הם לא מוכרחים, הם אפשריים. אפשר שימצאו. אפשר שלא יהיו. אפשר היה לעשות אחרת. הרי השם יתברך יכל לברוא עולם אחר. יכל לברוא עולם שנראה לגמרי אחרת. שמידות התגלותו היו שונות, הוא היה נראה אחרת, לא היה הכרחי שזה יהיה ככה. הקדוש ברוך הוא סידר אותו ככה בגלל תכלית מסוימת שנלמד על זה בפרק הבא. איך אתה יודע מה, שאין עוד יקומים אחרים עם יצורים אחרים? קודם כל יש עוד הופעות. כבר פה לנגד עינינו יש הרבה הופעות. זאת אומרת, הגויים זה מערכת אחרת, בנויה אחרת לגמרי, זה גלקסיה אחרת מעם ישראל. והחיות, עולם שלם, והדגים, הייתם פעם, התבוננתם פעם בדגים, בחיים מתחת למים, זה משהו אחר לגמרי. החיים שם בנויים, הצמחים, מה? המלאכים גם יש, יחלות של מלאכים, יש משהו מיוחד, זה גם מציאות. יש עוד עולם, אז אתה אומר, האם יש עוד יקום, אתה מתכוון? עוד... כן, בוא נגיד ככה שלגבי... אפילו ניקח... קח לדוגמת הנבואה. מבחינתנו הנבואה היא, אנחנו לא רגילים לחיים ש... שיש נבואה, נכון? זה כמו שחרש, הוא רואה תנועות של אנשים, אבל הוא לא שומע. חסר לנו מימד שלם במציאות. מימד מאוד עשיר ומאוד קובע מציאות, מאוד מוביל. שמביא דבר השם, צורה מוחלטת, והנה, אנחנו... זאת אומרת, יש דברים כאלה שקיימים, שאנחנו לא שם. גם בתוך הנבואה יש מדרגות, מדרגות, או תחיית המתים. כל הנביאים לא ניבאו אלא ימות המשיח, אז אמרו, אבל תחיית המתים, אין לא ראתה אלוהים זולתך. יעשה לי מחכה לו. זאת אומרת, אף אחד לא ישיג מה הולך להיות שם. אנחנו משיגים בקווים מאוד 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 כללים. לא יהיה מוות, לא מחלות, לא שינה, לא אכילה, לא... הרמח"ל ידבר על זה. זה יהיה בגוף, אבל לא גוף כגופנו כעת, אלא גוף יותר זך ושלא מעכב. בעולם הזה אנחנו, הנשמה היא אורחת אצל הגוף. בתחיית המתים, הגוף הוא יהיה אורח אצל הנשמה. כמו משה רבנו שעלה 40 יום למרום לקבל תורה, לא אכל, לא שתה, לא ישן וכו'. בסדר? זאת אומרת, יש מציאות כזה. עכשיו, אתה שואל אם יש יצורים אחרים, בכוכבים אחרים וכו'. לא יודעים. יכול להיות. לא יודעים. יש כאלה שאומרים שלא. חכמים, כן, שאומרים שלא. הרב אליהו אמר שלא. יש כאלה שטוענים שכן. שאולי כן. אני אומר, אנחנו לא יודעים, לא יודעים. זה לא נמנע. מה? זה לא נמנע, בוא נגיד ככה. זה אפשרי שיש. מה נגיד שאין ופתאום נגלה שיש. מה שברור שעם ישראל הוא המרכז של הכל. זה קיבלנו במסורת וכו'. אנחנו משפיעים, אבל אנחנו לא יודעים. מה נגיד? בסדר? טוב. כן. אתה אומר, תחיית המתים קיים מימד של זמן. אני חושב שכן. שכן. לא. כתוב שיטה אלפי שנין ואב אי אלמה וחד חרוב. 6,000 שנה העולם קיים ובשביעי הוא חרב. חרב הכוונה לא כמו שהנוצרים מאמינים בארמגדון כזה, והעולם נחרב ופיצוצים ואש וזה, כל השטויות שלהם, שלא יאמן. אלא הכוונה נחרב ממצבו הנוכחי. תראה, החיים של הביצה נחרבו. עכשיו יש אפרוח, נכון? כאילו העולם הזה שנקרא ביצה הוא פשוט נחרב לחלוטין. עכשיו יש אפרוח. הבנת? זאת אומרת, המציאות הזאת נחרבה. העובר במי אמו הוא נחרב. הוא כבר לא, פשוט אין שם כלום כבר. עכשיו יש פשוט ילד פה שבוכה באריסה. אתם מבינים? עולם נחרב, הכוונה, זה עולם אחר לגמרי. כן, הוא ידבר על זה אגב בהמשך. הוא מתייחס ל... זה גמרא, זה גמרא בסנהדרין, הוא ידבר עליה. והוא מסביר ככה, אני אומר את ההסבר שלו. עכשיו, בספר דעת תבונות, מובא שגם יש 1,008, 1,009, 1,010, שזה מדרגות בתחיית המתים. בסדר? שיש מקובלים שדווקא חלקו על זה, והרמח"ל כן מביא את זה. טוב. זה שיר בזוהר לנוער, השיר הזה. זה משהו נורא. טוב, נמשיך? בסדר. עוד צריך, דלת, שידע שמציאותו יתברך שמו אינו תלוי בזולתו כלל, אלא מעצמו הוא מוכרח המציאות. זאת אומרת, הוא אומר ככה, ש כל נברא הוא תלוי במקור. הרי הקדוש ברוך הוא ממציא כל נמצא. מה זה ממציא? הסברנו בשיעור הקודם שכל הנמצאים הם נמצאים מהמיטת אימצו. כלומר, הוא כל רגע ורגע מחיה אותם, ואתה מחיה את כולם. זאת אומרת, כל נברא, כל מצוי, הוא תלוי בזולתו. הוא תלוי בעצם בבעל הכוחות כולם, נכון? מקור החיות, מקור הכל, נשמת כל חי. אבל השם יתברך, מציאותו יתברך שמו, אינו תלוי בזולתו כלל. כלומר, הוא לא תלוי בזולתו. והשאר כן. לכן הוא הבורא, וכל השאר, הנבראים הכי עליונים, הם סוף סוף נבראים. בסדר? אלא מעצמו הוא מוכרח המציאות. טוב, עד כאן. להיום. הגענו לפסקאי. טוב, שיהיה שבת שלום, חזקים וברוכים תהיו, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.